كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مش شعاء أخذت أسري بخمشيم لشعاء شتم أسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشعاء عصار متريم بتدر شل خمشاء عصار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת farstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם farstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד, למאזינים שבת שלום. הננו פותחים את השידור שלנו היום 14 במאי 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע האחרון, את החדשות בשעה 4:30 ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ורבה. מאזינים יקרים, איראן ידעה בשבוע האחרון שלושה מאורעות חשובים שמלמדים על המעמד המכובד שלה אזורית ובינלאומית. הרי נסיך קטר השייך תמים בן חמד אל תאני, נשיא סוריה בשאר אסד ושר החוץ של פולין זבגניב באו לאיראן לקראת דיונים על הקשרים ושיתוף הפעולה בין מדינותיהם לאיראן, בנוסף גם להתרחשויות שונות. מנהיג המהפכה אייתוללה סייד עלי חמינאי אמר בתוך כך כי העולם הערבי חייב להתמודד גלויות עם הפשעים הציונים, והוסיף במהלך קבלת הפנים שערך לנסיך הקטרי שיש להגביר את שיתוף הפעולה הפוליטי והכלכלי בין שתי מדינות כדי לקדם פתרון לסוגיות האזוריות תוך השענות על דיאלוג ללא התערבות זרה, כאשר קיימת הזדמנות להגברת חילופי הדעות והרחבת שיתוף הפעולה. המאורע השני התקלם בביקור של נשיא סוריה בשאר אסד, כאשר נתקבל על ידי מנהיג המהפכה. המנהיג הדגיש כי המאבק של העם והממשלה בסוריה והניצחון שהושג חיזקו את המעמד של סוריה, תוך ציון למורל הגבוה והנחישות של הנשיא בשאר אסד והממשלה האיראנית להגביר את שיתוף הפעולה, מה מחייב להשקיע מאמצים נוספים לשיפור והגברת הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות. גם הנשיא אברהים רייסי במהלך פגישתו בטהרן עם נשיא סוריה בשאר אסד שיבח את ההתקוממות של העם הסורי נגד הטרור ואת הקרבות של חללי ההתקוממות הסוריים והאיראנים, במיוחד המפקד החלל קאסם סולימני. המאורע השלישי התקלם בביקור של שר החוץ הפולני זביגניאב ראו שנתקבל על ידי הנשיא אברהים ראיסי. כאשר התגיש הנשיא כי איראן שמתנגדת למלחמה מתנגדות נחרצות גם למדיניות ההתפשטות של נאטו וציין להערכתה של פולין לתמיכת האיראנים בפליטים הפולניים במלחמת העולם השנייה. ואמר כי ההיסטוריה הארוכה והציוויליזציה העשירה של איראן ופולין יוצרות תשתית מתאימה להגברת הקשרים המדעיים והתרבותיים בין שתי המדינות. ראיסי קרא להגברת הקשרים הכלכליים והמסחריים בין שתי המדינות לאור היכולות שלהן. שר החוץ חוסיין אמיר אבדאללהיאן, שקיים דיונים עם שר החוץ הפולני, חשף כי איראן ופולין הגיעו להסכמה בדבר הקמת ועדה משותפת לעניינים פוליטיים במשרד החוץ בשתי המדינות לכנס פגישה חדשה בשלושת החודשים הקרובים לדון על הגברת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. מאזינים יקרים, עד כאן היום.
ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי אדמירל עלי שמחני הדגיש כי אם לארצות הברית או לאירופה יש רצון לחזור להסכם הגרעין, איראן מוכנה לכך. אדמירל שמחני צייץ בטוויטר ואמר, המסע ומתן בווינה הגיע לנקודה שבה הצד השני שעשה טעות חייב להסכים לזכויות הרלוונטיות העקרוניות של איראן. הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל אמר כי יש סיכוי להגיע להסכם סופי עם איראן בשיחות הגרעין בווינה. בורל אמר כי ביקורו של מתאם השיחות האירופי אנריקה מורה באיראן גישר על הפערים וכי תגובתה של טהרן הייתה חיובית, שכן מורה העביר מסר שהדברים אינם יכולים להימשך ככה זה. יש לציין כי שר החוץ חוסיין אמיר אבדאללהיאן הדגיש כי השגת הסכם טוב בווינה בהישג יד, והוסיף כי זה מחייב את ארצות הברית לקבל החלטה מדינית ולעמוד בהתחייבויות שלה. אבדאללהיאן אמר עוד כי ביקורו של המתאם האירופי לשיחות בווינה, אנריקה מורה בטהרן, ושיחותיו עם ראש צוות המשא ומתן עלי בקרי יצרו הזדמנות לפתרון הבעיות הקיימות. רשת החדשות האמריקנית בלומברג דווחה שהפיקוח על תוכנית הגרעין של איראן בשנה שעברה שעבר סיים עם ביקורים חסרי תקדים של פקחי הסבא באיראן. בדיווח של הסבא בחודש שעבר שבלומברג טוען שהשיג אותו, נכתב כי מספר ביקורי הפיקוח של הסבא ב-21 מתקנים באיראן בשנה שעברה שעבר את השיאים והגיע ליותר מביקור אחד ביום. לפי הדיווח, זאת בתנאים שאיראן החליטה בפברואר 2021 להימנע מלתת גישה לנתונים ומנעה פיקוחי פתע של הסבא. באחרונה מנכ״ל הסבא רפאל גרוסי אמר בנאומו בפרלמנט האירופי כי הסבא מקווה שתגיע להסכם עם איראן על לוח זמנים של עבודה. הוא גם אמר כי איראן לא נתנה באחרונה אף נתונים לסבא. מנכ״ל הסבא הגיע ב-5 במרץ לטהרן ונפגש עם ראש הארגון לאנרגיה אטומית באיראן מוחמד אסלאמי. בסופו של הביקור הודיעו איראן והסבא על הסכמה על זירוז שיתופי הפעולה בין הצדדים. ראש הארגון לאנרגיה גרעינית אמר כי שני הצדדים הסכימו על החלפת מסמכים עד חורדד סוף מאי לכל היותר. משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית באיראן חדש את מחויבותו בסוגיה הפלסטינית כנושא הראשון והעיקרי של העולם האסלאמי, וגינה את הניסיונות של הציונות העולמית לדחוק את הסוגיה הזאת לשוליים. לרגל יום הנכבה ב-14 במאי 1948 פרסם משרד החוץ אתמול שישי הודעה בה הדגיש כי הפתרון היחיד הוא השגת הזכויות של העם הפלסטיני. משרד החוץ קבע כי יום 14 במאי 1948, יום הנכבה, מזכיר את הכיבוש, מעשה הטבח ועקירת הבעלים העיקריים של האדמות הפלסטיניות על ידי הכובשים הציונים במסגרת תהליך שיטתי של פגיעה נרחבת בזכויות הבסיסיים של העם הפלסטיני. ההודעה הוסיפה כי מאז התאריך הזה השתלטו הציונים הפושעים בתמיכת מעצמות במערב על ארץ פלסטין תוך שימוש בנשק וביצוע מעשי רצח, ובכך גרמו לחוסר ביטחון וערעור היציבות באזור, אזור מערב אסיה, עד עצם היום הזה. התביעה הכללית הפלסטינית הודיעה כי מתוצאות החקירה הראשונית של רציחתה של העיתונאית שירין אבו אקלה עולה שמקור הירי היחיד בזירה שיכול היה להרוג אותה הוא זה של כוחות צבא ישראל. עוד נמסר כי נמצאו עקבות וסימנים טריים על העץ של ידו עמדה העיתונאית בזמן שנפגע. כמו כן נמסר כי הכוח של צבא ישראל היה במרחק של 150 מטרים ממקום התקרית. הקליע שהוצא מגופה של אבו אקלה הועבר למעבדת זהוי פלילי שעתידה להוציא דוח טכני מפורט. עוד נמסר כי כל הפרטים של תוצאות החקירה יובאו לציבור מיד עם השלמת החקירה. מועצת הביטחון של האום גינתה בהצהרה את ההרג של העיתונאית שירין אבו אקלה במהלך פריצת כוחות צבא ישראל למחנה הפליטים ג'נין וכינתה אותו רצח. לפי מקורות דיפלומטיים, ההצהרה עליה חתומות כל המדינות החברות במועצה היא פרי יוזמה של ארצות הברית. בהצהרה נכתב כי עמדת מועצת הביטחון היא שיש לפתוח בחקירה מיידית, יסודית, שקופה ונטולת פניות כדי לברר את נסיבות רציחתה של אבו אקלה. כוחות ישראל תקפו את המשתתפים בהלוויה של העיתונאית שירין אבו אקלה מחוץ לבית החולים הצרפתי בשכונת שייח ג'ראח בעיר הקודש. המשטרה הישראלית טענה כי מאות פורעי חוק לדבריה ניצלו את ההלוויה, קראו קריאות הסתה וידו אבנים מרחבת בית החולים. צבא ישראל מסר מוקדם יותר אתמול את מסקנות תחקיר הביניים לרציחתה של העיתונאית אבו אקלה וטען כי המסקנה מתחקיר הביניים היא שלא ניתן לקבוע מהו מקור הירי שפגע והרג את הכתבת, טענו בצבא ישראל. שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל גינה את ישראל בחריפות בעקבות תקיפת שוטרים את המשתתפים בהלוויה של העיתונאית שירין אבו עקלה. אנחנו נחרדים מהמראות שהתגלו במהלך מסע הלוויה במזרח עיר הקודש הכבושה, ומגנים את השימוש הבלתי פרופורציונלי בכוח ואת ההתנהגות הלא מכבדת של משטרת ישראל. עוד הוסיף בורל כי לאפשר פרידה שלווה ולתת לאבלים להתאבל בשלום ללא הטרדות והשפלות זה הכבוד האנושי המינימלי. בורל חזר גם על קריאת האיחוד האירופי לחקירה יסודית ועצמאית שתבהיר את נסיבות רציחתה של אבו עקלה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נשאל על תקיפת שוטרים את המשתתפים במסע ההלוויה של העיתונאית שירין אבו עקלה, והשיב כי אני לא מכיר את הפרטים, אבל הנושא חייב להיחקר. שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן התייחס גם כן לתקיפה ואמר, הוטרדנו מאוד מהתמונות של משטרת ישראל החודרת למסע ההלוויה. לכל משפחה מגיע ללוות את יקיריה בדרכם האחרונה בצורה מכובדת וללא הפרעה. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד.
מאזינים יקרים, עוד פעם שלום, והנה הפרשנות שלנו מקול דוד. כל הסימנים והראיות מלמדים שישראל רצחה בכוונה את העיתונאית הנוצרית של רשת אל-ג'זירה באור יום. הכדור של הצלף הישראלי נורה מג'יפ של הצבא הישראלי ופגע בדיוק בראשה שהיה חשוף. זה לא יכול להיות מקרי, אלא היה תכנון מראש והוצב הצלף המאומן למשימה. לישראל הייתה חשבון ארוך עם שירין אבו עקלה. היא התחילה משנת 1997 לדווח לעולם על מדיניות הדיכוי וההתפשטות של ישראל, והפריחה בכך את הנרטיב הישראלי בנושא. אחרי אכזבה מהמבצעים של הפלסטינים בלב ישראל ובתל אביב בשבועות האחרונים, ישראל חיפשה הזדמנות לנקמה. היו קריאות לפקוע במנהיג תנועת ההתקוממות חמאס בעזה יחיא סנוואר, שבישראל האשימו אותו בעידוד והתסת המצב, עם הקריאות למבצעים נוספים. אך בישראל חששו מתגובה לא צפויה של תנועות ההתקוממות וויתרו לפי שעה על הרעיון. אפשר לומר שהפעם ישראל בחרה בעיתונאית ותיקה פלסטינית במקום סנוואר. אך ההלוויה של העיתונאית שירין אבו עקלה, שהזכירה את ההלוויה של המנהיג המנוח של פלסטין יאסר ערפאת, הראתה לישראל שעשתה טעות גדולה ועליה להמתין לנקמה פלסטינית. בנוסף, מותה של אבו עקלה הפך לגורם נוסף להתחזקות האחדות אצל הפלסטינים. הם הוכיחו שבתחום הגנה על המולדת אין הבדל בין מוסלמי ונוצרי. בנוסף לזה, הרצח הוביל להגברת הלחץ הבינלאומי על ישראל, ולמרות הניסיונות של ארצות הברית ובריטניה, נעשים מאמצים להגיש את התיק של הרצח לבתי דין בינלאומיים. למרות גל הגינויים והביקורות הבינלאומיים נגד ישראל, צריך להזכיר את העובדה שכל התגובות אינן ברמה מתאימה של האווירה והפשעים שבוצעה ומבוצעים על ידי ישראל. פשוט אפשר לדמיין אם אותו הרצח היה קורה במלחמת אוקראינה, מה הייתה עושה התקשורת המערבית ומה היו עושים מערכות החוק ומשפט במערב. אולי במשך שבועות היו מדליקים נר לזכרה ברחובות ועמדו דקת דומיה לזכרה. וכל המעשים נעשו לשם חופש הביטוי. אך מה לעשות? פה פלסטין והיא חלק מהלא מערב. לכן ישראל לא הרשתה לפלסטינים לקבור אותה כראוי. שירין אבו אקלה נחתה בקברה במזרח עיר הקודש בשכונת שייך ג'רח, מקום שמשם התחילה האינטיפאדה האחרונה של הפלסטינים לתמוך במסגד אל-אקצא והובילה למלחמת סייף אל-קודס. נכון שקולה של שירין כבר נכבה, אך הקבר שלה יהפוך בלי ספק למקור השראה לפלסטינים, מוסלמים כנוצרים, והדרך שלה תימשך. גם בתחום הבינלאומי יהיו השלכות לרצח. כהתחלה, 250 ארגונים וקבוצות לזכויות אדם פרסמו הודעה משותפת וביקשו להעניש את ישראל על רצח העיתונאית שירין אבו אקלה. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. שר החוץ של ירדן איימן ספדי גינה בחריפות את התנהלות המשטרה של ישראל שתקפה את המשתתפים במסע ההלוויה של העיתונאית שירין אבו אקלה. הוא אמר כי התוקפנות הישראלית המתועבת והלא אנושית נגד האבלים בהלוויה מחייבת ערנות מצפונית עולמית שתרסן אותה. על רציחתה של אבו אקלה, ספדי אמר כי כל הנתונים ועדי הראייה מצביעים על כך שהיא נורתה למוות על ידי חיילי הכיבוש. הפשע דורש פעולה בינלאומית. ישראל נושאת באחריות למתרחש על ידי הנצחת הכיבוש, אמר שר החוץ של ירדן. היועצת המדינית לראש הממשלה של ישראל שמרית מאיר הודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה בקרוב. במכתב ששלחה לנפתלי בנט כתבה: אני מודה לך על ההזדמנות, זה הזמן לעזוב. פרשנים מסרו כי התפטרותה באה על רקע המבוכה של ממשלת ישראל בגין רציחת כתבת רשת אל-ג'זירה שירין אבו אקלה ועל עריקת חברת הכנסת עידית סילמן ממפלגת ימינה ועל גל עריקות צפוי של חברים נוספים במפלגה. השר לשיתוף פעולה אזורי בישראל עיסאווי ברייג' אמר כי משטרת עיר הקודש ביזתה את זכרה ואת הלווייתה של שירין אבו אקלה. האלימות והלהט להחרים כל דגל פלסטיני הם שהביאו להתלקחות מיותרת. המשטרה גילתה אפס כבוד לאבלים ואפס הבנה של תפקידה, כמי שאמונה על שמירת הסדר ולא על הפרתו. השר של ישראל לשירותי דת מתן כהנה הודיע לראש הממשלה נפתלי בנט על החלטתו להתפטר מתפקידו כשר לשירותי דת על מנת לחזור להיות חבר כנסת. כהנה כתב בטוויטר כי המטרה היא לסייע בחיזוק הקואליציה, והוא יחזור להיות חבר כנסת החל מיום ראשון הקרוב. בעקבות המהלך, יום טוב קלפון, שנחשב לאחד הסימנים הימניים במפלגתו של נפתלי בנט, יפסיק לשמש כחבר כנסת. החשש כפי הנראה בימינה היה שקלפון מתכנן מהלך דומה לזה של יושב ראש הקואליציה לשעבר עידית סלמן ושל חבר הכנסת עמיחי שיקלי, מה שהיה משאיר את הקואליציה עם 59 חברים בלבד. ולסיום, חבר הכנסת יריב לוין ממפלגת הליכוד הגיב לשינויים בממשלה של ישראל ובלשכתו של בנט. ההתפוררות של מפלגת ימינה ושל הממשלה הפכה היום לנטישה המונית. אל התפטרותה של שמרית מאיר מצטרפת עכשיו חזרתו הבהולה של מתן כהנה לכנסת מחשש לעזיבה של חבר כנסת נוסף, אמר יריב לוין. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.